שלום עליכם רעים ואהובים, יום שישי בשבת, ערב שבת קודש, פרשת קורח. שני מעלה מעלאים לפנינו עדיין בערב שבת, בשישי ובשבי, בראשון שבהם נעסוק בחלקה האחרון של הפרשה, ובמה למעלה שאחר כך, בעזרת השם, נעסוק בסיכומה של הפרשה ובהשלכות שלה לחיים, אלינו, להיום. אבל נתחיל באמת בחלק האחרון של הפרשה, שהוא חלק מופלא. לאחר כל האירועים האדירים, רבי הרושם שהתרחשו בכל סיפור פרשת קורח, מגיע בחלק האחרון פרק שלם שעוסק בהלכות. הלכות של מתנות כהונה, של כהנים, של לוויים, של המעשרות ללוויים, של דיני הלוויים והכהנים, הלכות רבות על שמירת המקדש, על הזהירות שאף אחד לא יקרב אל המקדש. מה עושות ההלכות האלו פה? די ברור מאליו. כל עניינה של הפרשה הוא הניסיון לערער על הכהונה, לגעת במקדש, והסיום הוא לעגן את מקומה של הכהונה ואת תפקידם של הכהנים כלפי ישראל ושל ישראל כלפי הכהנים והלוויים. נפלא. אבל זה טוב אם זה רק סיכום של הפרשה, אלא שתחילת שישי מתחיל בדברי בני ישראל בעקבות סיפור המטה. אתם זוכרים שאחרי הדברים האדירים האלה של בליעת האדמה ושריפת המקטירי הקטורת במחתות, אחרי כל הדברים הענקיים האלה והמגפה הנוראית הזאת, אחרי אלה מגיע המטה, וכל נשיא נתן את המטה שלו, ומטה אהרון הוציא פרח, הציא ציץ וגמל שקדים. משה רבינו, כזכור, הוציא את המטה, הראה אותו לעיני ישראל, כל אחד הולך עם המטה שלו, ויקחו איש מטהו, והקדוש ברוך הוא מצווה עליו לגנוז את המטה הזה על פרחיו ועל שקדיו בארון. ואז, רק אז, זה דבר מדהים, באים בני ישראל ואומרים שני פסוקים, שקצת לא שמים עליהם לב, כי הם עולם אדיר, ולכאורה, משה לא עונה להם. הם שואלים שאלה, עוד רגע נראה אותה, לא לגמרי ברור מה היא עושה דווקא פה, אולי היא הייתה צריכה להישאל במקום אחר, אולי היא רטורית, אולי אין עליה תשובה, אולי יש. מה השאלה? כך הם אומרים. ויאמרו בני ישראל אל משה לאמור, הן גוונו, עבדנו, כולנו עבדנו. כל הקרב הקרב אל משכן השם ימות? האם תמנו לגבוה? זו זעקה אדירה. אבל מתאים היה יותר שהיא תזעק אחרי האדמה שבולעת, אחרי המגפה של 14,700 הרוגים. למה היא נאמרת דווקא אחרי הרגע המאוד צמחוני הזה, המאוד פרחוני הזה כמעט, של המטה? מה קרה עכשיו פתאום? ומה עונה להם משה? עכשיו, כמו שאמרנו מיד, מתחילים הפסוקים, ויאמר השם אל אהרון, אגב לא למשה אפילו, אתה ובניך ובית אביך איתך, תישאו את אבון המקדש, אתם אחראים שאף אחד לא יהיה. אבל העם שאל שאלה, מדברים עכשיו ישיר אל אהרון, מה עם אומר? מה עונים? מה עושים? יש כאן דבר מדהים. כשעם ישראל אומר, הן גוונו, עבדנו, כולנו עבדנו, הוא לא מדבר סתם על מיטה אחת וחוזר על זה באיזה שלוש פעמים של הדגשה. אונקלוס מתרגם כל כך עמוק. הוא אומר שהעם עבר פשוט שלושה סוגים של מיטות. הן גוונו, הוא אומר, מאיתנו שנהרגו בחרב, קטלה בחרבה, מאיתנו שנבלעו באדמה, ומאיתנו שמתים במגפה. האמת היא שהדברים של אונקלוס משונים, כי מצד אחד אנחנו מבינים שהוא אומר פה שיש פה איזשהו סיכום, אבל זה לא מדויק בכלל, כי בסיפור פרשת קורח אף אחד לא נהרג בשום חרב. מה זה מאיתנו נהרגו בחרב? בעל המשך חוכמה מציע פה הסבר מדהים, שעל פיו אני חושב אפשר להבין את הדברים האלה של בני ישראל כשאלת השאלות שממנה מתחילה התורה לעבור שלב. זה דבר מדהים. המינה נקטה לה בחרבה, אומר המשך חוכמה, הוא פשטן כל כך נפלא, בוא נסתובב בפרשות ונחפש איפה נהרגו בחרב. ותשובתו היא פשוטה. החטא שקדם לסיפור קורח הוא חטא המעפילים שבא אחרי חטא המרגלים. זוכרים? בהשכמת הבוקר עולים המעפילים אל ראש ההר, ומה קורה? המלאכי והכנעני יורדים ומקים אותם בחרב. מי הם היו המעפילים? המעפילים היו כאלה שאמרו, אנחנו רוצים לעלות לארץ ישראל, אבל בלי ארון, אין דבר, בלי משה, אבל אנחנו רוצים לעלות לארץ ישראל. הננו ועלינו מסירות נפש. ומאיתנו נבלעו באדמה. מי היו נשיאי העדה ובני לוי שנשרפו במחתות ונבלעו? מי היו? קורח. 250 מקטירי קטורת, איך אומרים המפרשים? 250 איש היו מוכנים למסור את נפשם כי הם חשבו באמת שהם רוצים כהונה גדולה. לאן שאנחנו לא הולכים? אם אנחנו הולכים לא ללהיות כהנים ולמות משה, אנחנו הולכים נופלים. אם אנחנו הולכים לרצון לכהונה, אנחנו נופלים. מה אתה רוצה? אולי נברח מהכל ודי. והשיא הוא, ומאיתנו שמתו במגפה, אפשר אמנם להסביר את זה מאיתנו שמתו במגפה הזאת בקורח, אבל אפשר להסביר את זה באופן הרבה יותר עמוק. אתם יודעים מי הדוברים פה? הדוברים פה הם נציגיהם של אלה שהולכים ב-40 שנה הקרובות למות כל שנה 15,000 איש במגפה של חטא המרגלים. דור המדבר הוא הדור שמכין ומכשיר את הקרקע לכל, והוא בא ושואל את משה רבנו, תגיד, אם אנחנו הולכים ימינה אנחנו נופלים, ואם אנחנו הולכים שמאלה אנחנו נופלים. אתה יכול לתת לנו כבר הדרכה? האם תמנו לגבוה? להתקרב אל המשכן, או שעדיף שלא להתקרב יותר מדי? להתרחק אז אנחנו מתים, כי אנחנו הולכים בלי ארון השם. להתקרב אז אנחנו מתים, כי אנחנו רוצים את ארון השם. אתה כבר יכול להגיד לנו מה לעשות? ואז משה מפנה את הבמה. והקדוש ברוך הוא מדבר ישירות אל אהרון. אתם יודעים מי הוא אהרון? הוא ראש השבט שמקבל את התפקיד האחד העיקרי מכולם. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. זה מה שנאמר לשבט הלוויים והכהנים. לכן הם נצטוו לא לנחול בארץ ולא לקחת חלק בביזה בפסוקים שלנו השבת, כי אני חלקך ונחלתך. לפיכך אומר הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, הובדלו מדרכי העולם גם, ולכן לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל, מפני שהובדלו לעבוד את השם ולשרתו ולהורות דרכיו הישרים והצדיקים ומשפטיו לרבים. יש ביטוי בחז"ל מדהים, שהאדם נולד בעולם ובו הוא נמצא בחוט דק, שיש בו שביל מימין ושביל משמאל. בשביל מימין יש שביל של אש, ובשביל משמאל יש שביל של קרח. אם ייתה לזה יישרף, ואם ייתה לזה יקפה. מה יעשה? יהלך באמצע. נדמה לי שהפשט הוא אדיר. יש שביל של אש והוא רוצה להישרף בקדושה, אבל הוא יכול להישרף מרוב קדושה. ואז הוא אומר, אז יאללה בוא נהיה אדישים כאלה, כפואים כאלה, ואז הוא יכול להישרף מרוב קור. מה יעשה? יהלך באמצע. אתם יודעים מה זה האמצע? האמצע זו אותה הדרך הישרה של הרמב״ם, להורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים. אתה יודע מה תפקידך, אהרון, אומר הקדוש ברוך הוא עכשיו ישירות לאהרון? תפקידך הוא ללמד את עם ישראל את התורה, לשמור את קדושת המקדש, להראות את השאיפה ולדעת עד איפה מותר להגיע ואיפה אסור, ולפתח שבט שיודע לשרתו, לשיר, לעובדו, לדעת לקבל את הקורבנות, לדעת למצוא את הניגון שכל אחד צריך, לדעת ללמד את התורה. אתם יודעים בעצם מה מופיע פה בסוף פרשת קורח? זה דבר מדהים. נכון שזה בדוגרי, החלק המשעמם, בליאת האדמה זה אקשן, נכון? השריפה, הקטורת. החלק האחרון, מעשר מן המעשר, ומתנות כהונה, ובחור, ולחי, וקיבה, וזרוע, זוב, נו משעמם. זה כל התורה כולה. זה דבר פלא פלאות. סיומה של הפרשה יכול לבוא רק אחרי ניסיון המתה. כי אחרי סיפור המתה והפריחה, זה לא רגע הירואי, זה רגע אמיתי. זה רגע של 11 נשיאים שרואים את המתה שלהם ורואים את מתה אהרון. ורואים שני דברים, רואים שמתה יכול לפרוח. מתה כמו כל המתות. אבל צריך לדעת להידבק בדרך, ששם מתה יכול גם באמת לפרוח ולגמול שקדים. אתם יודעים למה עוד ללוי אין נחלה? וזה הסיום. כי לוי גם תפקידו הוא לשדר לכל אחד מאיתנו את המילים האחרונות שלימד הרמב״ם באותם הלכות. שלא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו ולדעה את השם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, וגם עליו נאמר, אני חלקך ונחלתך. זה מדהים. אתם יודעים מי הוא קורח, שאולי על שם זה נקראת כל הפרשה? הוא אדם שבאמת רצה להיות קודש קודשים, כהן גדול, רק לא ידע איך. אהרון, אתה תלמד איך בכל אחד יש את השאיפה להיות לוי. זה לא משנה מאיזו נחלה הוא, כי כל אחד מאיתנו יש בו את החלק שבו הוא לא שייך לנחלה ספציפית. הוא שייך לנחלת השם. השם הוא נחלתו. ואז, תהיה תשובה לשאלה, איך מתקרבים אל משכן השם בדרך האמצע בשמחה? איי, גבלט, ניכנס בעזרת השם עוד מעט למעלה האחרון של הפרשה, להתראות.